בסייעתא דשמיא ממשיכים סימן חז"י סעיף ו'. כאן נלמד הלכה ידועה. למדנו שצריך להניח תפילין על יד שמאל שהיא יד קיו, כתוב יד חו. מה קורה במישהו שמאלי? אומר המחבר באיתר יד ימינו, דהיינו שהוא שמאלי, אם הוא עושה כל מלאכתוי, או אפילו רוב מלאכתוי, בשמאלוי מניח בשמאלוי שהוא ימין של כל אדם. וזה לא רק לכתחילה, גם בדיעבד. אם הוא יניח בימינו שהוא שמאל כל אדם, אפילו בדיעבד לא יוצא. מה קורה אם הוא לא נולד יותר, אלא הוא הרגיל את עצמו אחר כך להיות יותר? אז פוסק המשתבורו, יש חולקים על כך, עוד מעט נראה, שגם הוא נחשב כיתר. כל שכן, אם לא הוא עצמו הרגיל אותו, אלא מן השמיים הרגילו, דהיינו הוא היה ימני, ואחר כך נולד לו חולי בימינו וניתן לקוח ממנו. או שנקטעה לו כף ידו הימנית, והוא צריך לעשות בהכרח כל מלאכתו בשמאלו, בוודאי דינו כיתר גמור, ויניח על יד הרצוצה. אם חזר לבריאותו ונעשה שולט בשתי ידיו, אז כמובן שהוא חוזר להיות כמו כל אדם שמניח בשמאל כל אדם. מובא כאן אני חסיד צחוק, שיתר שנקטע כף ידו השמאלית, יש ללמוד מדברי המשתברו שיניח את התפילין על ידו זו שהיא הרצוצה. מי שמשותק בשתי ידיו, אחר זמן חזר קצת כוח לידו השמאלית ויכול להניע קצת, כתב הגריש של ישי שיניח על ידו השמאלית. אם מי שהיה איתר, והניח תפילין על יד ימין. אחרי זמן נשתתק בשתי ידיו, כתב המהרש"ם, שכיוון שכעת שתי ידיו שוות, יניחן על שמאל כמו כל אדם. אומר המחבר, ואם שולט בשתי ידיו, דהיינו שעושה כל המלאכות בשווה, ביד ימין וביד שמאל, מניח בשמאל כל אדם. אבל זה הכל באמת שווה בשווה. אבל אם יותר קל לו לעשות בשמאל, אפילו שיכול גם לעשות בימין, זה לא נקרא שולט בשתי ידיו, אלא הוא נקרא איתר. וכאן מביא המחבר מחלוקת ידועה. מה קורה באדם, ואם כויסה בימינוי, הוא שר כל מייסוב, או יישא בשמאלוי. או כויסה בשמאל, הוא שר כל מייסוב, או יישא בימין. בזה נחלקו הפוסקים. יש שאומרים שיניח תפילין ביד שתש כויח. זה ביד כיו, כתיבה אין לה שום מעלה יותר משאר מלאכה יחידית. הולכים על חי רוב המלאכות, ומה היד שהוא עושה בית רוב המלאכות, היא נחשבת הימין. בשנייה היא היד כיו, היא נקראת שמאל. ויש שאומרים שהיד שכויסה בו היא חשוב או ימין לעין זה. שניין תפילין הוא מניח תפיל ביד שכנגדו, כנגד היד שהוא כותב בה. למה? אין סוף כתוב וקשרתו, וכסבתו. משמע באותו יד שכותב, באותה יד הוא צריך לקשור את התפיל על היד שכנגדה. כמובן שאדם שאינו יודע לכתוב, אז לכולמה הולכים בשר שם מלוכס באיזה יד שעושה, היא נקראת ימין. אגו, יש לנו כאן שתי שיטות, פוסק רמו ואוכה נהוג או נהויג, כדעה השנייה שהכתיבה היא קובעת. אבל אומר המשתבר בשם הפוסקים, שזה דווקא מי שלכתחילה כך כותב, המי שלא נולד כך, רק אחר כך הרגיל את עצמו לכתוב בשמאל. הוא שר כל מעשיו עושה בימין, יניח בשמאל כל אדום. למה בבא כאן בצד שהמגנברום עושה כאן שתי צירופים? קודם כל, הבח סובר שמי שכותב ביד שמאל, ועושה את שאר המלאכות ביד ימין, בזה אין מחלוקת, רק באופן ההפוך יש מחלוקת. אבל זה לכולם מניח על יד שמאל. ועוד יש שנחלקו, שאומרים שדווקא אם בטבעו הוא כותב, מי שירגיל את עצמו, אז לא, זה לא מתייחסים לזה. לכן יש לצרף את שתי הצירופים האלה, ולסמוך על דעת הסוברים שהולכים אחרוב מלוכס. מה קורה באיתר שירגיל את עצמו לכתוב בימין? אז האלף לחושלים רב שלמה קלוגר כותב שיניח על יד שמאל. וכך כתב בשו"ת הר צבי, והוסיף כדי לצאת גדולי כל הדעות, יחזור להרגיל את עצמו לכתוב בשמאל. בשו"ת גרויס מוישה כותב, שכיוון שנחלקו שתי הדעות בשולחן ערוך, מי שכותב ביד שמאל ועושה את שאר המלאכות ביד ימין, מה הוא יעשה? וגם נחלקו הדעות בדין מי שירגיל את עצמו שלא כתיבו, יש לסמור בציור כזה על דעת הסוברים, שהולכים אחר רוב המלאכות, וכיוון שרוב המלאכות הוא הרי יותר עושה ביד שמאל, אז יניח על יד ימין, וכך פסק הגריש של ישיב. אבל מובא כאן בצד שאפילו שאנחנו דיברנו כאן שהכתיבה היא קובעת ולפי זה הכותב ביד שמאל מניח תפילין על יד ימין ולמצא שעל כורחו קושר את התפילין ביד שמאל, בכל זאת עניין הלכה שבסימן ג' שצריך לקנח ביד שלא קושרים את התפילין, כאן הוא כן יקנח בשמאל כל אדום כמו שמבואר שם בביר הלוכה. מובא כאן השבט הלוי, מי שעושה כל מלאכתו בימין אבל כותב בשמאל, אבל היד שמאל כל כך כהה, כל כך חלשה, שרק לכתוב הוא יכול, ובקושי גדול יכול לקשור בתפילין על יד ימין, כותב השבט הלוי, כיוון שכתבה התורה וקשרתו מחלקה הוקסבתו, מקשירה היא התנאי הראשון, ויש להקפיד שהקשירה תהיה ביד שכושר בקראוי, ולכן באופן כזה יניח על יד שמאל ויקשור בימין. ונעבור לסעיף זין. סעיף זין נראה שמקום יש להניח שתי תפילין במקום שכשר לתפילין של יד. ולכן אומר המחבר, אף על פי שיש לאודו מקו במוקם הנוחס תפילין, עדיין יכול להניח תפילין, יניח תפילין, כי מוקו אם יש בזרויה להניח שתי תפילין, יש מקום לשתי בתים, כי העצם הסומוך לביס השכי, מחציוי עד הקובדו חציו התחתון, הוא מוקם הנוחס תפילין. וכמובן, כמו שדברנו בתחילת הסימן, מדובר בחלק בעשר התפוח שלצד הקובדו, לא עד הקובדו ממש, לא עד המרפק ממש. מה קורה אם המכה התפשטה בכל הבשר התפוח שבחצי התחתון של העצם? אז אפשר לסמוך, אפילו ברכה אפשר לעשות, מה שלמדנו בתחילת הסימן, על דעס אגרו ועוד, שאפשר להניח בבשר התפוח שבחצי העליון. אם המכה גדולה ומצטער בהנחת תפילין בכל מקום שמניח, אז הוא פטור מלהניח תפילין של יד, אפילו יש לו מקום בלי מכה כי זה כואב לו, ויניח של ראש בלבד, כמו שלמדנו בסימן חובוב. מובא כמה מחסי צחוק, מי שיש לו ביד שמאל כתובת קעקה במקום הנחת תפילין, זה דבר מגונה, לא מתאים להניח שם תפילין, אז אי אפשר להניח ביד ימין, כי היד קיו. ואפילו שקסי וסקעקע על כל הקיבוירס, הרי יש מקום בזרוע להניח שתי תפילין. לכן אפשר לחסות חדק גדול ממנה באופן תמידי על ידי אורדק, ולהניח מקום פנוי, שלא תהיה חציצה, למקום להניח תפילין קטנות, באותו מקום לא תראה כל כך צורת אותה הכתובת, ושם יניח את התפילין. ונעבור לסעיף חס, מה השיעור של הרצועה של תפילין של יד? אוי ערך רצועה של יד, כדי שתקיף את הזרויה ויקשור ממנו הקשר, ותמתח בכיוון ישר עד האצבע האמצעית, על אצבע האמצעית, ויקוח ממנו על אצבוי שלוי שוקיר חויס ויקשור. השלוי שוקיר חויס מביא המשתמור שתי שיטות. יש רבים שניים בפרק התחתון ואחד בפרק האמצעי, ויש רבים להפך. קודם כל לקרוך אחד בפרק האמצעי בחלק האמצעי של האצבע, ואחר כך שתיים בפרק התחתון. מי שחסרה לו אצבע אמצעית, מובא כמה תורה לשמו, שיקרוך על האצבע הסמוכה לאגודל, לזה יחבלמי. והקרחות על האצבע יעשה אחרי הנחת של ראש, כדי שלא יהיה הפסק בין הברוכה להנחת של ראש. עכשיו כך, זה מעיקר הדין. אבל אומר המחבר ונהגים, אוי לו מלי קרוך על הזרויה, בדרך לאצבע, כרוכים על הזרויה, שישו אוי שיבו קריחויס, ואנחנו נוהגים שיבו. עכשיו כך, יש נוהגים, על פי אריזל, לעשות שלוש קריחות על הקיבוירס, וארבע על הזרויה, אבל שריצ'ו במסקנתו לעשות את כל השבע על הזרויה. יש נוהגים על פי אריזה, מפרשים קר בדעס אריזה, לעשות שתיהם, גם שלוש על הקיבוירס וגם שבע על הזרויה. אגו, ואין לקרוך הרצוע על הטיטורו כדי לחזקו על היד, הוא רוצה לחזק שהבית יהיה מונח טוב, אז הוא שם על הטיטורו, הוא כורך רצועה. אז הרמו אומר שלא צריך, למה? כי ברגע שהוא קושר בחלק השני, יש את הטיטורו, שעם זה הוא מהדק את השל יד, לא צריך יותר מכך, כמו בתפילין של ראש מספיק בזה. וכיוון שאין מצווה בקריחה מעל הטיטורי, אז אסור לעשות זאת. כי הטיטורי יש לה קדושה יותר מרצועה, אז אסור לקרוך את הרצועה על הטיטורי. אבל גבי כיפול לתפילין, נראה לאלון שאפשר לקרוך את הרצועות על הטיטורי. אבל זה הכל, כשאין בזה עניין, אז אין בזה צורך, אז אסור. האם יש בזה צורך? מביא המשתבר שתי דוגמאות. דוגמה אחת, אלה שלמדנו שנוהגים להניחה של ראש לפני שכורכים על הזרוע כדי שלא יהיה הפסק. אז יש שם מי שיכול לקרוך את הרצועה לקציצה כדי שלא תמוש השילין שיד ממקומה, אחרי שמניח השל ראש, הוא מריד את זה ואז עושה את הקריחות על הזרויה. עוד אופן, מי שהשרבולים שלו צרים, וכשהוא מוריד את השרבול שלו על התפילין כדי לקיים, שיהיה לכל לויס ולא יהיה לאחר עם לויס כמו שדורשים חזל, אז התפילין זזות מהמקום, אז הוא כן יכול להקל לקרוך סביב הטיטור עם הרצועו כדי לחזקם על מקומם. עד כאן הדף היומי.